הפרטים הקטנים של החיים, כמה הם בעלי משמעות, במיוחד באנשים בשיעור קומתו של הבעל שם טוב. אבל אני חושב שגם לגבינו אנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה דברים, כל מיני דברים שאנחנו ככה לא נותנים אליהם את הדעת, לא מייחסים להם חשיבות, אבל אנחנו לא יודעים כמה הם באמת בעלי משמעות. פעם שכב הבעל שם טוב לנוח ביום, והשמש שלו רצה לכבד את החדר בו שכב. לכבד, אתם יודעים, לטטא את החדר, והיו המנהלים של הבעל שם טוב עומדים אצל המיטה, ורצה להגביהם ולכבד במקומם ולטטם חזרה במקום שהיו עומדים. ונפל לו תכף בדעתו, מדוע אני צריך לגעת במנהלים של הבעל שם טוב להזיזם ממקומה, ולא נגע בהם כי אם כיבד סביב להם. ובזה הקיץ הבעל שם טוב משנתו ואמר למשמש, קיבדת את המנהלים שלי ממקומם? ואמר, לא, קיבדתי רק סביב להם, והמנהלים נשארו על מקומם כמו שהיו עומדים. וברך אותו הבעל שם טוב בשביל זה באריכות ימים. והיה מעשה שאחד מהחסידים הזדמן למקום מושבו של המשמש הנ"ל אחר כמה שנים להסתלקות הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה, וראה איש לא זקן כל כך מסבב בתוך הבית ועושה גם איזו מלאכה צריכה, ועל התנור שוכב איש זקן מאוד ומתענח, וראה שזה המסבב בתוך הבית רוגז עליו בכמה דברים, ואמר לו דברים שאינם של כבוד כלל. כביכול, זאת אומרת, הוא נכנס אחד אחרי מותו של הבעל שם טוב, נכנס אחד מהחסידים לבית של המשמש הזה, והוא רואה אותו לא, אז הוא לא ידע שזה השמש, אבל הוא ראה בתוך הבית איש לא זקן כל כך, שהוא כועס על מישהו ששוכב על התנור שהוא נראה כבר זקן ותשוש, והיה נראה כאילו שזה הבן צועק על האבא, וזה היה נראה דבר לא מכובד שגם נוגד את ההלכה, כן? של כיבוד אב. וחשב זה האורח שבוודאי זה הזקן השוכב על התנור הוא אביו של זה המסבב בתוך הבית, וחרה לו מדוע אינו נוהג שום כבוד באביו הזקן. שאל אותו מדוע אינו נוהג שום כבוד, לא, קודם חרה לו ואחרי זה הוא שאל אותו, וצחק האיש ואמר זהו בני ואני אביו. קיצור, זה שהסתובב בבית היה האבא, הוא היה נראה צעיר, וזה ששכב על התנור היה הבן שלו, היה נראה הרבה יותר זקן ממנו. הוא אומר לו, אל תדאג, זה הבן שלי, זה לא האבא שלי. האיש האורח תמה איך יכול להיות זה, וסיפר לו המעשה הנ"ל ברכת הבעל שם טוב, ואמר לו, כמו שהייתי אז כך נשארתי, שלא קפצה עליי זקנה יותר, והראה לו ששיניו חדשות. דבר טוב, בקיצור, אפשר לראות את זה כחלק השני של הסיפור, זה אולי מעשה מופת יותר, כן, של ההבטחה של הבעל שם טוב שהיא קוימה. אבל לענייננו הוא חשוב החלק הראשון. כמו שאמרנו, מעשה שנראה לנו קצת מוזר ושעוסק בכך בכל מיני, באיזה אנקדוטה כאילו חסרת משמעות, הבעל שם טוב הולך לישון והסנדלים שלו מונחות כמו כל אחד, כן, ליד המיטה שלו, והמשמש שלו ככה רצה לטטא את החדר, אבל הוא חלק עכשיו להרים את הסנדלים כמו שעושות כל מיני כל המנקות, כן, שרוצה לעשות עבודה יסודית, אבל ברגע האחרון הוא אמר לא, אני לא רוצה לגעת בהם. ותשימו לב, מיד הבעל שם טוב מתעורר, והדבר הראשון שהוא שואל אותו, תגיד לי, אתה נגעת בנעליים שלי? והוא אומר לו, לא נגעתי. ואז הבעל שם טוב נורא התלהב, והוא ברך אותו באריכות ימים. כמובן שהשאלה מבחינתנו היא, מה משמעות העניין הזה של סנדלים, של לא להזיז את הסנדלים, וכו'. אז קודם כל נתחיל בעניין הזה של הסנדל. הסנדל זה יכול להיות גם מנעל, כן? נעליים במדרש ובזוהר יש להם משמעות. אנחנו מכירים, אני חושב כולנו מכירים את המדרש המפורסם על חנוך, והתעלה חנוך את האלוקים ואיננו, מה היה המקצוע של חנוך? הוא היה סנדלר. שהיה תופר מנהלים, ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד ייחודים גדולים. זאת אומרת שיש פה שני דברים. קודם כל, עבודת השם יכולה להיות גם בדברים הגשמיים, בדברים הפרוזאיים, בדברים היומיומיים. כל דבר שאדם עושה הוא יכול לראות זה ביטוי בעבודת השם, ביטוי לקרבת אלוקים ולדבקות. אבל יש בנעליים משהו מיוחד נוסף, והמשמעות של הנעליים, קודם כל במובן הפשוט, נעליים התפקיד שלהם זה לחבר את האדם לארץ, שיוכל לדרוך על הארץ. או בואו נגיד שבמובן קצת יותר יותר גבוה, התפקיד של הנעליים זה לאפשר את החיבור בין הרוחניות לגשמיות. עכשיו תשאלו, מה נעליים זה נעליים כולו, כן, אבל מכאן ועד לבוא ולהגיד חיבורים וכולי, כן, של של דברים כאלה שנראים לנו קצת גבוהים מדי בשביל דבר כזה כמו נעליים, אז התשובה היא כזאת. גם לדברים הפשוטים כמו שאמרנו והפרוזאים יש משמעות, אבל זה מתחיל במשמעות של שינה. מה המשמעות של זה שאדם עולה על יצועו והולך לישון בלילה? פה אנחנו, פה בסיפור הוא ישן באמצע היום, אבל זה לא כל כך משנה, זה לא מה המשמעות השינה מבחינתנו? השינה במובן מסוים זה עליית הנשמה, נכון? אדם, אנחנו בבוקר מודה אני, כן? שכביכול אנחנו הפקדנו את הנשמה הקדוש ברוך הוא, הוא מחזיר לנו אותה ביום, כן? אז התפילה הזאת היא שגורה על פינו, אנחנו פותחים בזה את היום, אבל צריך פשוט לתת את הדעת על הדבר הזה, כן? גם אם אנחנו לא חסידים, הרי זה הבסיס של התפילה שלנו, הדבר הראשון שאנחנו אומרים בכל בוקר. אז קודם כל, מבחינה עובדתית, זה דבר, זה אמת גדולה מאוד של החיים, כי הרי כולנו מרגישים שבאיזשהו מקום, אדם שהולך לישון, הוא מתנתק מצד מסוים בגשמיות שלו, כן? הגוף שלו הוא כבר לא כל כך פעיל. מה זה, אפשר לומר, כמעט ולא פעיל, כן? אז בעצם הוא כל כולו ממוקד בתוך איזו הוויה פנימית כזאת, מופשטת. זה דבר גדול מאוד בכלל, איך אדם כאילו חצי מת והוא קם לתחייה, לכן אנחנו באמת אומרים מודה אני, אבל מבחינה מעשית אפילו, זה ברור שיש בנשמה איזה צד של עליית נשמה, איזה צד של התנתקות מהיום-יום, מהחיים המעשיים שלנו. אנחנו לא פעילים בזמן השינה. וכידוע, חז"ל דיברו על זה שבזמן השינה יש גם חלומות. והחלומות, חז"ל לא זלזלו בחלומות, זה אחד מ-60 בנבואה. אז כמובן, צריך להיזהר ולא לייחס משמעות, אין חלום ולא דברים בטלים, ואי אפשר לבוא ולהפוך את זה לכלל כזה. כל חלום שאדם קם בבוקר וחולם, הוא כבר עושה מזה עסק. זה לא כל כך. תלוי מהי המדרגה של הבן אדם ותלוי מה המשמעות של החלום, אבל זה ברור שהחלום הוא ביטוי למה שמתרחש בליבו של האדם פנימה, בפנימיות שלו. והחלום הזה מתרחש כשאדם באמת בצד מסוים מתנתק מהחיים שלו, מהצד המעשי של החיים. זה סוג של התעלות. מהבחינה הזאת התפקיד של הנעליים זה להחזיר אותנו לקרקע, להחזיר אותנו למציאות. אז הרב גינזבורג, כן, בצורה, בכושר ההסברה המיוחד שלו והיוצא מן הכלל שלו, הוא אומר, כן, אחד הדברים, יש הרבה אנשים שהולכים לישון ומתעצלים להוריד את הבגדים, נכון? להחליף לפיג'מה, אבל יש דבר אחד שכמעט ולא תמצאו שבן אדם עושה, לבוא לישון עם הנעליים, חוץ מהצבא, נכון? מה? אין לו ברירה, אבל אני חושב שכולנו מרגישים שלישון עם נעליים לא שייך, נכון? גם עם בגדים זה לא כל כך פשוט. אני באופן אישי מרגיש, כן, פעם אני נרדם על הספה בבית, כן, ולא יוצא לי ככה, ולא תכננתי ללכת לישון כולה. אתה מרגיש שזה מכביד עליך, שזה כובל אותך, זה לא מאפשר לך לרחף, נכון? והקל וחומר בנעליים, לישון עם נעליים זה היום ונורא, אני חושב שזה אחד העונשים הכי גדולים בצבא באמת.
מה עומד? שזה טעם מטעם, משהו, לא?
שמה? מי? על מה?
על נעל לישון עם נעליים.
אני לא זוכר, אתה רואה? מה כתוב שם בדיוק? צריך להסביר את זה ולהסביר איך זה מתחבר אלינו, אבל לא צריך לסמן את זה. אבל איך, סתם, תגידו אתם, מה המשמעות של הגמרא שם?
שזה כאילו פשוט לא נוח, זה הכוונה שם, בפשט, זה הכוונה.
למה טועם את המיטה? להפך, הרי הוא לא מאפשר לעצמו להיות לו. זה משאיר אותו כל הזמן באקשן, בחיים, בפעילות. מה?
זה הבעיה, זה נוצר, זה
מפורט. ש? אז זה טעם חיים. אנחנו באיזשהו מקום כן רוצים. טוב, צריך לבדוק אם הגמרא מתחברת לפה. יכול להיות שבגמרא זה בהקשר אחר. צריך לראות את זה בפנים. אתם אומרים בבקמה איזה דף? נרשום לפנינו. גיטין.
הוא זוכר בעל פה, הכל, לא? אפשר לבדוק את זה, נבדוק את זה פרק תשעות.
אני לא זוכר איפה ראיתי, אבל ראיתי גם שמישהו יושב עם נעליים, יש איזה עניין ששכחה אולי.
גם על נעליים נאמר? זה מי שלובש את הבגדים הפוך. לא, מי שלובש את הבגדים הפוך. בואו נגיד בצורה פשוטה, אני לא זוכר את הגמרא, אבל במובן הפשוט, גם אדם שיושב עם נעליים, הוא מעורר בדרך כלל רושם של איזה משהו גס. חומריות ובהמיות. למה? כאילו... הוא מוותר מראש על מעלת השינה, כן, שהיא באמת סוג של עליית נשמה כזאת, והוא הוא רוצה להישאר כל הזמן בתוך העולם הזה שלו, כן, בתוך העולם המעשי. זה מה שמדבר אליו, זה מה ש... זה השפה שהוא מבין, כן. הוא לא רוצה להתרומם מהמצב הזה של הארציות, ולכן מאוד מאוד קשה לנו, כן. זה מעורר איזה רושם דוחה קצת, כן, איזה תחושה דוחה. מי שנכנס למיטה עם הכל, עם הנעליים, ישן לו, לא אכפת לו וכו'. אז על כל פנים, בהקשר הזה של השינה, אם ניקח את הבעל שם טוב, אז ככה, נעליים, גם הרב גינסבורג מדייק במילה נעל, זה מלשון נעילה. זה נועל את האדם לארץ. אני הייתי מנסח את זה אחרת, זה לא מופיע אצלו הניסוח הזה. זה מאפשר לאדם ללחות נחיתה רכה על הארץ, כן? אדם שהולך יחף, כן? קשה לו מאוד, כואב לו מאוד. הנעל היא באיזשהו מקום גם מגינה עליו. היא מגינה, נכון, הנעל, תפקיד של הנעל זה לחבר את האדם אל הארץ, אל הארציות, אבל באותה מידה זה גם מגן עליו שהוא לא יגלוש, בואו נגיד, לארציות גסה וקיצונית וכו'. אז באיזשהו מקום זה אגב, הוא מביא גם שם שהמלאך הממונה על עולם העשייה נקרא בזוהר סנדלפון. כן, זה השם שלו. הסנדל, המלאך הזה, התפקיד שלו הוא החיבור הזה, כן, בעולם הרוח, בין הרוחניות לבין הגשמיות. אבל כדי שהחיבור הזה יעשה בצורה נאותה, כדי שזה לא יפיל את האדם לחלוטין אל הקרשים, אלא ישיר אותו במלוא קומתו, כן, שיהיה באמת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, אם משתמש בקלישאה כזאת וכו'. אז זה התפקיד של הנעל, כן, ההגנה הזאת. עכשיו, אם נלך שלב אחד נוסף כדי להמחיש מה המשמעות של הנעל באופן מיוחד לגבי תורת החסידות בכלל והבעל שם טוב בפרט. אז איפה אנחנו נפגשים עם נעליים בתורה? שאל נעליך מעל רגליך. הסיפור על חנוך שהיה תופר מנעלים, זה לא בתורה, זה חזל, כן? זה מדרשים, זה גם זוהר וזה גם מדרשים. אבל בתורה כתוב שאל, כשמשה רבנו עומד בפני הקדוש ברוך הוא שיש לו גילוי שכינה, אז אומרים לו שאל נעליך מעל רגליך. מה זה שאל? שאל, הוא אומר לשון לשלול, זאת אומרת צריך להרחיק, כך אומר, שוב, זה הרב גינסבורג, הוא אומר שאל נעליך מעל רגליך, זה באיזשהו מקום הביטוי הזה של להתרחק מהגשמיות. אתה עכשיו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא יכול לעלות בקנה אחד עם הנעליים, זה לא יכול לעלות בקנה אחד עם הגשמיות, ולכן מצווים אותו לחלוץ את הנעליים. איפה אנחנו מכירים עוד פעם תופעה כזאת של חליצת נעליים? בהלכה,
חליצה.
לא בחליצה, לא בתורה אפילו, כן. כהן בבית המקדש. כהן בבית המקדש הולך יחף. בית המקדש הוא מקום כל כולו קודש. אתה נמצא בקודש. אתה צריך גם כן, משה רבנו באיזשהו מקום, הוא הנהיג את העם ככהן בבית המקדש. ולכן הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, מיוחד שהיה לו גילוי של הקדוש ברוך הוא, חייב אותו לחלוץ את הנעליים. אבל הבשורה הגדולה של תורת החסידות, כפי שכולנו מכירים אותה, כן? רק המיוחד זה כשאתה כשאתה לומד את הרעיונות הללו דרך סיפור כל כך כאילו פשוט כזה, כן? אז הדברים מקבלים משמעות ומתחדדים. אומר הבעל שם טוב, בואו נגיד את זה בשפה פשוטה, מה הייתה, בואו נגיד מה היה העניין הגדול של החסידות, גם באופן כללי, להביא את הקודש גם אל תוך הגשמיות, עבודה בגשמיות, כן? מבחינת הבעל שם טוב, במדרגה של הבעל שם טוב, בתקופה של החסידות, הוא כבר לא צריך לחלוץ את הנעליים, זאת אומרת, ובואו נגיד ככה, בעל שם טוב, הסגולה שלו והכושר המיוחד שלו, בגלל התפקיד המיוחד הזה, כן, הוא לחבר את השמיים ואת הארץ. גם כשהבעל שם טוב הולך לישון, וכביכול הוא נכנס לתוך איזה ניתוק מסוים, איזה נתק מסוים מעולם המעשה, הוא עדיין מרגיש את הסנדלים שלו. כי הסנדלים שעומדות ליד המיטה, זה הדבר שמחבר אותו חזרה, ובעל שם טוב לא רוצה בצורה מוחלטת להתנתק מכל עוד הוא חי עלי אדמות, הוא לא רוצה להתנתק לחלוטין מעולם העשייה, מעולם המעשי שלנו, כן, מהארציות. כן? אני לא יודע אם אתם מרגישים את זה לפעמים, קורה לכם שאתם הולכים לישון, ותוך כדי השינה מישהו ככה משחק לכם מסביב למיטה, ואתם מרגישים שהוא עושה את זה, אפילו שאתם בשינה, קרה לכם דבר כזה. אולי זה בשינה לא עמוקה. מה? יכול להיות שבסוג מסוים של שינה, שהיא לא ממש בתוך, אבל זה קורה הרבה פעמים, כשבן אדם אכפת לו ממשהו, כן, נגיד הוא שם ביד המיטה, עכשיו במיוחד הוא מגיע למקום, למשל אני אקח דוגמה קצת שונה, כן, שמפחד שיגנבו לו, כן, אז הוא בעין אחת ישן, עוצם, אבל עין אחת, כל הזמן הוא חושב על הדבר הזה, ואם מישהו ככה מנסה לפגוע בו, אז באיזשהו מקום מראש השינה שלו היא לא מכניסה אותו ומנתקת אותו לחלוטין, כי הוא נורא נורא מקושר לדבר הזה. זה מה שקורה עם הבעל שם טוב ביחס לנעליים שלו, כן, שגם כשהוא ישן הוא עדיין בתוך הנעליים. עכשיו תשימו לב, בתוך הסיפור הזה משמע שהבעל שם טוב השפיע על זה שהוא לא ייגע בנעליים שלו המשמש. איך רואים את זה? כי מיד אחרי שהוא טיטה את החדר הוא התעורר הבעל שם טוב, כן? אז סביר להניח בצורה הגיונית, כן, שהייתה לו איזו הרגשה למשמש הזה. עכשיו תראו עד כמה הסיפור הזה מתגלגל במסורת כל כך, כל כך מדויקת אצל החסידים. באחד ההערות שלו הרב גינסבורג מאיר שם, הוא מביא את זה בשם חסיד חב"ד, כנראה שמאוד מפורסם למי שמצוי ככה בתוך חסידות חב"ד, שקראו לו רבי פנחס מדקשיץ, שהוא מספר שהשמש הזה לא היה השמש הקבוע של הבעל שם טוב. כי כנראה השמש הקבוע של הבעל שם טוב לא היה בכלל, לא הייתה לו הווה אמינה לעשות דבר כזה, אלא זה היה שמש מחליף, כן? והיה אולי איזה יום, יומיים או משהו כזה, ממלא מקום כזה, ולכן זו הייתה סיטואציה לא פשוטה מכין אותו, כי היה לו באמת מחשבה מסוימת אולי לקחת, אתם יודעים, מה שאמרנו, כן, כמה מנקות בית, מה הם עושות? ישר מתחילות להעיף דברים למעלה וכו'. על הרקע הזה הרבה עוזרות בית הסתכסכו עם הבעלות הבית שלהם, נכון? מה עשית? מה זה? וכו'. יש לו ענווה גדולה למשמש הזה, נכון? כן, שהוא בדרך כלל שאדם עובד, הראש שלו בתוך העבודה. הכי חשוב, אני צריך לתת את הבית, יאללה, מעיף את כל הדברים למעלה, כי זה נורא קשה לנהל, לתת את הבית כשיש לך חפצים, נכון? אבל השמש הזה לא חשב רק על העבודה שלו ולא חשב רק על עצמו, הוא חושב, הוא נותן דעתו גם על המשהו, ואולי יש משהו שיכול להפריע, יש לו עירת כבוד כלפי הבעל שם טוב, לכן הוא נמנע מלעשות את זה, כן? אז יכול להיות שהבעל שם טוב, גם כן הוא הרגיש משהו מהבעל שם טוב, שהבעל שם טוב מיד אחרי זה יתעורר, אבל במקביל הוא מגלה פה בהחלט איזו מידה גדולה של ענווה, כן? הוא יודע את מקומו, כן? והוא אומר, אני עכשיו עובד, אבל אני לא סתם עובד בבית, אני עובד אצל בן אדם מיוחד, אצל בן אדם שיש לו השגות גבוהות, אז אני, כל דבר ועניין שקשור אליו, אני צריך להיזהר איתו. ולכן עושה, ולכן הבעל שם טוב כל כך מעריך את זה, ומיד אחרי זה הוא מאחל לו את האריכות ימים הזאת, כן? שאנחנו רואים שבפועל זה יתממש. על כל פנים, אם נסכם, יוצא שהנעליים, הסנדלים, אפילו לא נעליים, כן, יש להם משמעות, משמעות מאוד עמוקה. כל תורת החסידות, כמו שאמרנו, על החיבורים האלו, על הגשמיות, על העבודה בגשמיות, וכבר הזכרנו, תורת החסידות היא משמשת מצה לתורת הרב קוק בדורות מאוחרים יותר. כן, ואנחנו היום מדברים הרבה על הקדושה שיש בטבע, כן, אנחנו כשמאמינים בחיבור הזה של קודש ושל חול, כן, ולהכניס את הקודש גם לתוך החול, תורת ארץ ישראל של הרב קוק. כבר הזכרנו כמה פעמים שאין ספק שההשראה באה מתורת החסידות. רק הרב קוק זה לא סתם העתק של החסידות, דיברנו על זה מי שהיה בשיעור כמה, אבל ההבדל בין הרב קוק לחסידות זה לא אותו דבר. אבל ברור שהנטייה הזאת, כן, של החיבורים האלו, כן, של הניסוח של בני עקיבא, תורה והעבודה, שבעזרת השם לא בשבת הקרובה, בשבת שאחרי, כן, זה ברור שזה בהשראת החסידות בצורה כזאת או אחרת, חיבורים עלינו אפילו בדורו של משה רבנו, כמו שאמרנו, זה לא עבד עדיין הדבר הזה. זה תורה שמבשרת איזה משהו מתורתו של משיח, אם נגיד את זה בצורה קצת יותר קיצונית. יש פה איזו התחדשות, יש פה איזו תפיסה חדשה שהיא אמורה לבשר את רגלי המשיח, כן, את התקופה המשיחית, נגיד ככה, שהרב קוק הלך ולקח את זה צעד אחד נוסף קדימה, כן? אז הדבר המאלף והמיוחד זה לראות איך הדבר הזה הוא בא לידי ביטוי בפרטים הקטנים, הקטנטנים האלה של החיים. כמובן, במדרגות שלנו, יכול להיות שלגבינו זה בעל משמעות, כמו שאמרנו, לגבי שאומרים לנו לישון עם נעליים במיטה, זה קשה לנו. והרבה פעמים, איך אנחנו מסבירים את זה? למה קשה לנו לישון עם נעליים? לא נוח! אתה רוצה את זה? לפי מה שאנחנו מבינים מפה, זה לא סתם לא נוח. יש משהו הרבה יותר עמוק במה שמתרחש אצלנו, שאנחנו לא תמיד מודעים לו. ברור? שינה זה בחינה מסוימת, זה עניין מסוים. כן? יש מצב של ערנות, יש מצב שאדם מתהלך על הארץ, ויש מצב שהוא מתנתק. ויש לזה משמעות, הנעליים מהבחינה הזאת הן לא מאפשרות לאדם לבצע את השינה במשמעות העמוקה שלה, כן? ולכן יש פה תרתי דסתרי, זה לא עובד יחד. אז אנחנו אולי לא עד כדי כך היינו מקפידים על זה שמישהו היה נוגע בסנדלים שלנו ומזיז לנו אותם, אבל במדרגה של הבעל שם טוב גם זה בעל משמעות. מבחינת הבעל שם טוב, הוא היה מזיז לו את הנעליים, הוא היה מקלקל לו את הבשורה הגדולה שלו של העבודה בגשמיות. כי אצל אנשים גדולים, כן, הדברים הגדולים באים לידי ביטוי בדברים הקטנים. לענייננו, רק נחזור ונסכם, יש פה שוב דוגמה נוספת. אנחנו תמיד טוענים שיש הבדל בין ללמוד חסידות בצורה עיונית, מופשטת, לבין ללמוד את החסידות דרך הסיפורים, ואתם יכולים לראות פה את הדוגמה המובהקת. מדברים על עבודה בגשמיות, מדברים על החיבורים האלה, כן? אין כמו סיפור כזה שעוסק בדבר לכאורה פרוזאי, דבר של מה בכך, דבר שחסר משמעות, לראות איך שהרעיונות הגדולים והגבוהים האלה נוגעים גם לדברים הקטנים. אני חושב שזה פשוט, אם אנחנו מתרגלים להסתכל על דברים בצורה כזו, זה משנה את החיים. כי הסיבה שבגללה הרבה פעמים אנחנו חיים בתוך שיעמור, כן? בתוך איזו שגרה כזאת ואיזה מין הפכוריות כזאת, זה בדיוק בגלל הדבר הזה, כי אנחנו לא מייחסים משמעות כל כך לדברים שלנו. נכון, אתה הולך לישון, אתה קם בבוקר, בסדר, אתה קיד מודה אני. כמה אנחנו נותנים את הדעת על הדבר הזה, כמה עומק, כן, אנחנו מייחסים למשמעות של הזה. אני אומר, זה דבר שמשנה לחלוטין את התחושות הפשוטות שלנו, ולכן אני אומר, כמה חשוב ללמוד, כן, ולטפח תורת החסידות, וכמו שאמרתי, גם אנחנו כתלמידיו של הרב קוק, כן? לא רק שזה לא סותר, יש הרבה אנשים שחושבים שיש סתירה בין תורת החסידות ותורת הרב קוק, כן? בנקודה הזאת יש פה גשר מאוד מאוד משמעותי וחשוב, ופשוט להחדיר לעצמנו קצת את עומק הדברים שאנחנו מתחנכים עליהם, שאנחנו מאמינים בהם, בצורה כל כך מלאת חן, כל כך מלאת יופי, כן? זה עושה משהו אחר כשאתה לומד את הדברים דרך סיפורים, ואפילו בסיפורים הקטנים האלה. טוב, פה יותר אלו עיקרי הדברים, אין פה יותר מדי עריכות דברים כמו בסיפורים הקודמים שלנו, אבל זה גם דבר מאוד בעל משמעות.